דווקא כשהגאולה מתקרבת, אז החושך עוד יותר מתגבר, הגלות עוד יותר מתגברת. אמרנו שככה זה בטבע העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהתנהל על פי טבע. לפעמים הוא גם מתערב, אבל בסך הכל הוא ברא את העולם שמתנהל על פי טבע. אז גם בטבע של האור יום, שזה ידוע כהשוואה לגאולה, וגם בכל דבר בעבודת המידות, כשאדם עובד על מידה שלו, אז ככל שהוא יותר מתקדם, מדי פעם היצר הרע קופץ לו בדרכים יותר מתוחכמות ממה שהיה קודם. הרי אם הבחירה תהיה בין משהו מאוד מאוד נמוך למשהו מאוד מאוד גבוה, וזה כל כך יהיה ברור, הפער ביניהם, אז זה לא באמת יהיה בחירה. זאת אומרת, ברור שכולם יבחרו בטוב, ולכן ככל שהטוב עולה, גם הרם הוא לא מתגבר, כדי שבאמת הבחירה בטוב תהיה מתוך בחירה אמיתית, מתוך מקום אמיתי של רצון לטוב. וכך גם כשאנחנו מתקדמים מאוד, אז מול זה החושך מתגבר, הגלות מתגברת. אומר לנו הרב חרל"פ שלכן למשה היה קצת קשה עם השליחות שלו לפרעה, בגלל שהוא בא בשליחות כדי להציל את עם ישראל, ובשלב ראשוני התגובה של פרעה היא להחריף את השיעבוד. כי הוא אומר, רגע, מאיפה בא להם בכלל המחשבות האלה על בדבר גאולה? אז אם בא להם מחשבה כזאת, כנראה שיש להם יותר מדי זמן פנוי או נפשית, איזושהי פניות נפשית מדי מוגזמת, אז אנחנו נחריף עליהם את העבודה ככה שלא יהיה להם את הפניות הזאת, כדי שלא יהיה להם מחשבה, כדי שגם אם תעלה להם איזושהי מחשבה, אז היא מיד תתבטל, ויבינו שמיד זה לא אפשרי וכו'. לכן הוא מכביד את העבודה, ואז משה אומר לקדוש ברוך הוא, בשביל מה שלחת אותי? רק אני באתי כדי לגאול, רציתי לגאול, ורק עשיתי רע יותר לעם ישראל. תודה. מה, את שלושתם כבר שמת? רק את הראשון. בסדר גמור. משני הצדדים, נכון? בסדר. זהו, ובעצם הוא מקבל תשובה מהקדוש ברוך הוא, שזה חלק מתהליך הגאולה. אתה רוצה לגאול אותם, אז זה חלק מהתהליך, זה באמת מה שקורה. הדבר המרכזי שיוצא מזה, חוץ מהקושי, שכשהרע מתגבר יש קושי להתמודד איתו ובאמת בכל זאת לבחור בטוב, אחד הדברים המרכזיים שיוצאים מזה בעייתים זה חילול השם. האמת היא שהחילול השם הזה יכול להיות גם בתוך עם ישראל, אבל הוא בעיקר קורה אצל הגויים, שהם לא מכירים בזה, שזה בעצם בדרך אל הגאולה. ואז כשהם אומרים דבר כזה, הם אומרים, או שאין אלוקים חס וחלילה, או שהאלוקים הזה לא באמת, יש לו איזשהו קשר מיוחד לעם ישראל, הוא לא באמת גואל אותם, תראו איזה רע נהיה להם. ואז בעצם נוצר מזה איזשהו חילול השם, כדי שלא ייווצר חילול השם, או כדי שייווצר פחות חילול השם, אז גאולה שיבה בדרך הטבע, היא פחות מגבירה בעוצמה את הרע, וממילא אולי יש קצת פחות חילול השם, אם כי זה אומר שהיא יותר איטית. אבל האמת היא שבגאולה, בגלל שהיא תהליך, אז משולב בהכל. מצד אחד זה תהליך טבעי, הקדוש ברוך הוא לא יגאל אותנו גאולה שהיא כולה רצף של ניסים גלויים וברורים, כי אחרת הוא גם יכל לדאוג שבכלל נצא לגלות, שבכלל לא יהיה רע בעולם, שנהיה מלאכים ולא תהיה התמודדות, ודיברנו על זה הרבה פעמים, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות את זה ככה, והקדוש ברוך הוא כלכתחילה ברא את העולם כעולם של בני אדם, עולם של טבע, וממילא זה אומר תהליך ארוך עם עצירות וירידות ונפילות וכו'. מדי פעם, מכל מיני סיבות שלעיתים אנחנו מבינים אותם ולעיתים לא, יש כל מיני קפיצות מדרגה, שהקדוש ברוך הוא כן מקפיץ אותנו במדרגה ניסית, שהיא חוץ לטבע, שהיא חוץ ממה שבני אדם עושים. אז פחות או יותר זה מה שראינו באורות דרך המחשכים. אני לא זוכרת אם התחלנו את פרק למד ב', בכל אופן אנחנו נתחיל אותו עכשיו, נזדרז איתו, אחר כך בגאולה הנסתרת אני אעשה רק חלק, ובאמת נסיים עם הנושא של הגלות. הגלות אינה אלא מסתורין, שמסתירה מישראל את מקור חייהם הוא ארץ ישראל. ולאמיתו של דבר, הם תמיד כאילו נמצאים בארץ ישראל, ובשום פעם לא נעקרו מארץ קדושתם. ובכל מקום שהולכים, כשם שהשכינה מתלווה עמהם, כך גם ארץ ישראל והר המוריה מתלוות עמהם. ואם היו מגלים את נפלאות הגזע שישנו בגלות, איך שעל ידו משיגים את הגאולה, היו מסלקים בזה את המחסה מעל הגלות, והיו רואים שלמרות כל הגלויות, עדיין הם ישראל בארצם, וכשם שגלו הם, כך גלתה הארץ עמהם. ומפני זה, אם רק ישתוקקו לארץ ישראל ולאור הגאולה, יקפוץ כנגדם הר המוריה, מקום קודש הקודשים, ובתוך השחת הגלות יאיר אור נוגה של הגאולה, וכמו שאצל יעקב אבינו, על ידי שהתעוררה בתשוקה למקום המקדש, ואמר, אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותיי ואני לא התפללתי, אני קופצת על הארמית, ומבואר ברשי, שהכוונה שנעקר הר מוריה הוא בא אליו. כך גם בניו אחריו, אם רק יגבירו תשוקתם לארץ ישראל ולגאולה, יהיה נחשב להם כאילו הם עומדים בהר הקודש והמקדש בארץ אבותיהם. אז בואו נחזור אחורה. קודם כל, המשפט הראשון, הגלות אינה אלא מסתורין שמסתירה מישראל את מקור חיי מארץ ישראל. הכוונה היא שבאמת הגלות זה לא המקום שאנחנו שייכים אליו. זה לא המקום שלנו, זה לא מתאים לנו. לא שייך אלינו, אנחנו לא שייכים לשם. וגם כשאנחנו בגלות, הנקודה הפנימית לא משתנה. זאת אומרת, אנחנו כרגע בגלות וצריכים להסתדר שם, וזה משפיע עלינו, מה שצריך להשפיע לטובה, וגם את התופעות לוואי הפחות טובות. אבל הפנים שלנו מחובר לארץ ישראל, נקודה. אין דבר כזה, אין... זה המהות שלנו. המהות לא נעלמת, גם אם יצאנו לגלות, גם אם חטאנו, גם אם כיסינו את זה בהרבה כיסויים, המהות לא נעלמת. המהות שלנו היא שייכות לארץ ישראל. ולכן בעצם הגלות היא כאילו מסתירה את השייכות הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו משתקים קצת בגלות ונראה כאילו אנחנו מסתדרים שם ובסדר שם וטוב שם וכו', או אפילו חס וחלילה נראה כאילו אנחנו שייכים לשם, זה הכל כיסויים, זה הכל הסתרה. זה הסתרה של האמת הפנימית שבעצם אנחנו שייכים לארץ ישראל. ואפילו איזשהו חלק מארץ ישראל בא איתנו, לגלות. מגיע איתנו לגלות, איזשהו חלק מלווה אותנו, כמו שהשכינה מלווה אותנו, הרי השכינה שורה רק בארץ ישראל, בצורה מלאה, אבל איזשהו חלק מהשכינה מלווה אותנו גם בגלות, גם ביציאה לגלות. והגלות היא בעצם מסתירה את זה, זה שלא רואים את הקשר שלנו לארץ ישראל בגלות, זה שלא רואים לפעמים את השראת השכינה, זה כי הגלות מסתירה את זה, לא כי זה לא קיים בפנים. עכשיו, כבר העלינו את זה בפסקה אחרת, אם ניקח את זה לקצה, אז יכולה להיות לנו שאלה, אז אם ארץ ישראל בא איתנו, השכינה בא איתנו, אז הכל מעולה. לא, אז למה לחזור לארץ ישראל? אז באמת זה לא נכון. קודם כל, בוודאי שהיא לא באה במילואה, אלא היא באה ומלווה אותנו קצת, כדי שאנחנו נשמר עם הקשר הזה לארץ ישראל, כדי שנשתוקק לחזור אליו, כדי שנתאמץ לחזור אליו, כדי שבסופו של דבר נגיע אליו. אז זה לא במילואו, בסדר? הקשר, היחס, המהות הזאת. והדבר השני, ששוב, עצם זה שיש גלות שמחסן, זה אז ברור שהמהות, שהגודל של המהות נעלם. ברור שזה לא זה. אלא שוב, זה בא על מנת שנוכל לחזור, שנרצה לחזור, שנתאמץ לחזור. אבל זה עצמו, ברור שזה לא, אין דבר כזה. בסדר? השראת השכינה בגלות היא לא כמו בארץ ישראל, נקודה. להיות בגלות עם ארץ ישראל שמלווה אותנו, זה לא כמו להיות בארץ ישראל. בסדר? זה ברור. אלא מעט מזה, כביכול, בא איתנו לשם, ובאמת אנחנו צריכים להשתוקק כמובן לחזור לארץ ישראל. ולכן הוא אומר פה, נמשיך טיפה לאמיתו של דבר, הם תמיד כאילו נמצאים בארץ ישראל, אבל שוב, זה כאילו. ובשום פעם לא נעקרו מארץ קדושתם. שוב, למה? כי המהות נשארה. המהות לא נעקרת. היא מכוסה בהרבה כיסויים, וזה... אם זה מכוסה בהרבה כיסויים, צריך לגלות את זה, כדי לגלות, צריך לחזור לפה. כי הגלות היא מכסה, אז אם אני בגלות, אז יש כיסוי, נקודה. אבל זה לא נעקר, המהות לא נעקרה. ומכל מקום שהולכים, כשם שהשכינה מתלווה ימיה, כך גם ארץ ישראל בהר המוריה. ואם היו מגלים את נפלאות הגזע שישנו בגלות, איך שעל ידו משיגים את הגאולה, היו מסלקים בזה את המחסה מעל הגלות. זאת אומרת, ככל שאנחנו נהיה יותר מודעים למהות שלנו, שנמצאת מתחת לכיסוי הזה של הגלות, ממילא הגאולה תגיע. למה? בפשטות, למה? ואז נהיה בגלות ונגלה את המהות הזאת בגלות. אז זה קודם כל, בסדר? אם אתה נחשף למהות שלך, אז המהות שלך היא לא פה, אתה מרגיש שאתה, מה זה גלות? גלות זה להיות במקום שלא מתאים לך, נכון? ממילא אתה מרגיש לא טוב איפה שאתה נמצא, אתה רוצה לחזור למהות, אתה רוצה לבטא אותה במילואה, אתה לא יכול לבטא אותה במילואה שם. ממילא אתה רוצה את זה, ממילא אתה מתאמץ על זה, אבל גם אם מילא הסגנו את מה שרצינו, אני מחזירה אתכם לתחילת הגלות, היו לנו שתי מטרות של יציאה לגלות. אחד זה ההתרחקות על מנת להשתוקק, לחזור. בסדר? אז אם אני מגלה את זה, אני משתוקקת לחזור, אז הסגתי את מה שהגלות. שתיים, זה התיקון הפרטי. עזבנו את המהות שלנו כעם, את הציבוריות. יש תיקון פרטי. אם הגענו למצב שאנחנו חשופים לגמרי למהות הפנימית העמוקה שלנו, אז הגענו לתיקון הפרטי, אז אפשר לחזור. אז ממילא אנחנו נחזור. בסדר? זאת אומרת, אז הגלות סיימה את תפקידה, וממילא אנחנו נחזור. ולכן, אם היו מגלים את נפלאות הגזע שישנו בגלות, איך שעל ידו משיגים את הגאולה, היו מסלקים בזה את המחסה מעל הגלות, והיו רואים שלמרות כל הגלויות עדיין עם ישראל בארצם, כשם שגלו כך גלתה עם הארץ עמהם. אבל לא רק היו מגלים את זה שהארץ נמצא, שהמהות איתי. הנה אני בגלות, אבל המהות של ארץ ישראל היא איתי. אלא מיד ממילא זה גורם לי לרצות לחזור. זה לא משאיר אותי שם. הפוך, אם אני מגלה את המהות הזאת, אני חוזרת. שנייה, אם אני נשארת שם, סימן שלא מגלה אותה לגמרי. במצב שאפשר לחזור, במצב שאי אפשר לחזור, סימן שהגלות עוד לא סיימה את תפקידה, גם אם אצל אנשים פרטיים הם כבר כן חוזרים למהות הזאת. והם עצמם יכולים לחזור, אבל כעם אנחנו עוד לא יכולים לשוב. כן. חכי. נגיע לזה. א', התשובה הראשונית היא כנראה שהם לא גילו את המהות. אם אתה לא מגלה את המהות, אז לא הגענו לתיקון, אז אי אפשר לחזור. בסדר? אבל שוב, אבל לא היו אנשים שגילו, ועדיין אנחנו אוטוטו. אז זה היה החלק הראשון. החלק השני, מפני זה אם רק ישתוקקו לארץ ישראל, ולא רגעו לה, יקפוץ כנגדם הר המוריה. זאת אומרת, ככל שיותר נשתוקק, באמת זה גם יקפוץ מולנו, אבל שוב, ממילא נרצה לחזור, וכאן הוא מביא את הדוגמה של יעקב אבינו, שעל יעקב כתוב שכשהוא חלם את החלום בבית אל, אז מצד אחד, לפי כל המתואר לאן הוא הגיע, לפי מה שיודעים, זה באמת אזור בית אל של היום. בסדר? זה לא בית אל עצמה ממש, אבל זה האזור הזה, בסדר? של בית אל. ומצד שני, כתוב שזה היה הר המוריה. אז איך זה מסתדר? זה לא מסתדר, זה או שם או שם. הם לא כאלה רחוקים, שני המקומות האלה, אבל זה לא אותו מקום. בסדר? ואז בעצם מה שמביא רש"י, שיעקב התחבר חיבור לקדוש ברוך הוא, כמו אותו חיבור שמתחברים בהר המוריה. הוא כל כך השתוקק להר המוריה, כל כך השתוקק למקום הזה, שזה גרם שבפנימיות שלו כאילו היה שם. בסדר? עכשיו שוב, אף פעם זה לא יהיה במילואו. וגם אנחנו לא כולנו יעקב אבינו, כן? ולא באותו מדרגה, באותו מקום שהוא היה, וזה בכל זאת היה בארץ ישראל ולא רחוק משם. אבל כאילו קפץ מולו הר המוריה, כביכול, את אותה מהות, את אותה דרגה רוחנית גבוהה, שיש בהר המוריה, הוא זכה לה גם כשהוא לא היה בהר המוריה, כשהוא היה בבית אל. בסדר? הוא זכה לזה. אז זה בעצם מה שהוא אומר לנו פה, שכדוגמה שככל שאנחנו יותר נבין את המהות ונשתוקק אליה, גם בגלות זה כאילו יקפוץ אלינו. לכן כתוב, יהיה נחשב להם כאילו הם עומדים בהר הקודש והמקדש בארץ אבותיהם. אבל שוב, אני חוזרת עוד פעם על מה שאמרתי בהתחלה, וגם אמרנו את זה קודם בפסקה אחרת או פסקאות אחרות, שזה לא מצב כזה שאם נשתוקק לארץ ישראל בחוץ לארץ, זה יקפוץ כנגדנו, ואז אין טעם, מה? לבוא לארץ ישראל, זה הרי בא אלינו שם, אבל זה לא נכון. במהות זה לא נכון. כי אם אתה באמת משתוקק, אתה דואג גם להגיע לשם. אלא אם כן לגמרי לא יכולת. רבי יהודה הלוי הרי אומר, כשהחבר שואל אותו, כשהכוזרי שואל אותו, לימדת אותי כל כך על מה זה ארץ ישראל וכמה אתם שייכים אליה, אז למה אתה בחוץ לארץ? מה קורה? אתה הסברתי לי כל כך יפה, אני במקורך ישר משתוקק לבוא לארץ ישראל. מה אומר לו רבי יהודה הלוי? מה הוא עונה לו זכרות? איך? מצאת מקום חרפתי. באמת הוא אומר לו, סימן שאנחנו לא מספיק משתוקקים, כי היינו משתוקקים, באמת לא היינו יכולים להישאר פה. יותר מזה הוא אומר לו, הוא אומר לו, שלעיתים התפילה שלנו, הרי בתפילה אנחנו משתוקקים לבניין בית המקדש, לחזרה לארץ ישראל, לירושלים וכו' וכו'. אז הוא אומר לו שהתפילה הזאת היא לפעמים כצפצוף הזרזיר והטוקי. זאת אומרת, הרי אם היינו מתפללים את זה באמת, אז היינו מתחברים לשם באמת. או הפוך, היינו מתחברים לשם באמת, ואז מתפללים את זה באמת, כן? ואז באמת גם היינו עושים מאמץ לעלות. באמת רבי יהודה הלוי באיזשהו שלב עולה. אבל שוב, זה יחיד. יחידים שמגיעים למדרגה הזאת, תמיד זה יכול להיות, אבל השאלה היא כעם, אם כבר הגיע זמן גאולה, כעם, זה כבר שאלה אחרת. אבל אם כל עם ישראל היה מגיע למדרגה הזאת, של באמת חשיפת הפנימיות הזאת, שאני מחובר לארץ ישראל ואני יכול להיות רק שם, אז ממילא גם הייתה מסתיימת הגלות, הרי זו הייתה מטרתה של הגלות, אין עניין סתם להישאר בגלות. כשעם ישראל ממצא את מה שהגלות אמורה לעשות לו, את התיקון שהגלות אמורה לעשות לו, אז הוא חוזר לארץ ישראל. אז כנראה שהוא לא מצא את התיקון, ולכן הוא לא חוזר לארץ ישראל.
למה,
כאילו,
אוקיי, אם חושפים את זה, אז כאילו, באמת רוצים לחזור, אני מניעה שגם זה לא אחת, כאילו, מחזורה. אבל לא עושה לי, למה, כאילו, אם אני מתחברת למרות בזה, זה כאילו, ממילא אני מגיעה, כאילו לא תתאר.
זה מביא לך את ההשתוקקות הזאת, בעצם גורמת שאני אספוג את הרוח הגדולה הזאת. בסדר? של ארץ ישראל, של הר המוריה וכו'. שאני גם בגלות, אבל אין דבר כזה שאת גם תספגי את זה וגם תישארי בגלות. זה לא הגיוני. בסדר? להפך, זה רק מקרב את זה שנחזור לפה. וזה ברור שגם מה שקופץ לנו שם, זה לא במילואו כמו הדבר עצמו. אחרת באמת אין טעם להיות פה. אחרת זה לא באמת המקום עצמו עושה את זה. בסדר? אבל כן, זה נותן איזשהו טעם של זה. בסדר? טוב, הפרק למד ג' אפילו את המשפטים הראשונים ככה עשיתי בסוגריים, ועכשיו אני בחרתי להיום לדלג אפילו יותר. אני לוקחת, אפשר אחרי זה, מי שרוצה יכולה ללמוד גם את זה. אני לוקחת רק את החלק האחרון של הפרק. וכשם שבגאולה מפולשת הולכים ישראל ונגאלים, ועולים מדרגה אחר מדרגה מחיל אל חיל, כן גם בגלות, שהיא הגאולה הנסתרת. יש בהסתר עלייה אחר עלייה לישראל, והם מתקדשים ומתארים. ואף על פי שמצד החיצוניות הגלות היא הסתר פנים, מצד הפנימיות היא הארת פנים ההולכת ומהירה אורה אחר אורה עד אינסוף. שתי נקודות מאוד משמעותיות יש לנו פה. דבר ראשון, אני מאוד מתרגשת מההגדרה הזאת. הגלות היא הגאולה הנסתרת. כשהתחלנו ללמוד את הגלות, אמרנו את זה כבר, שבעצם אפשר להגדיר את זה כתחילת הגאולה. הגלות זה תחילת הגאולה. למרות שזה השלב הכי קשה, הכי נורא, וזה התרחקות. אז איך זה גאולה? זה העונש, זה ההתרחקות, אז איך זה גאולה? ודיברנו על זה שאנחנו נצאים לגלות לא כאיזשהו עונש נקמה חס וחלילה, אלא כדי לתקן. אז עצם זה שאנחנו מתחילים בתיקון, הגלות זה ההתחלה של התיקון, יצאנו משם לשם על מנת לתקן, אז זה תחילת התיקון, אז זה תחילת הגאולה. אז הרב חרל"פ מגדיר את זה, הגאולה הנסתרת. למה? כי זה באמת נסיגה, כביכול. התרחקות. בסדר? ולכן זה גאולה נסתרת. איך אפשר להגיד על התרחקות שהיא גאולה? אבל זה תחילת התיקון. דיברנו על זה שבתיקון אישי, רק זה, גם פיזי וגם רוחני, רק זה שאתה מכיר בבעיה, זה כבר התחלה של הגאולה, זה התחלה של התיקון. רק שאתה יודע מה הבעיה. אחר כך אתה גם מתחיל לתקן את זה וכו'. אבל עצם המודעות זה כבר תחילת הגאולה, עוד לא עשית כלום, זה כבר תחילת הגאולה. זה תחילת התיקון, וזה הגלות, הגלות היא על מנת לתקן, ולכן זה תחילת הגאולה. והרב חרל"פ מגדיר את זה בהגדרה בעיניי המאוד יפה הזאת של הגאולה הנסתרת. עכשיו למה היא נסתרת? כי כלפי חוץ זה התרחקות, כלפי חוץ זה נראה רע. כלפי חוץ אנחנו סובלים, מה זה כלפי חוץ? גם בפנים אנחנו סובלים, כן? אבל זה מה שכלפי חוץ, לכן זה הגאולה הנסתרת. זה לא ממש הגאולה שאתה רואה את החזרה ממש, את התיקון וכו'. גם בגאולה עצמה יש לנו חלקים נסתרים שעוד נדבר עוד שנייה, שעוד נדבר עליהם ונסביר אותם לעומק, בסדר? אבל מבחינת פה, הגלות עצמה, זו כבר גאולה נסתרת, כן. כן? 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 כי זה בעצם בא לתקן. אם זה בא לתקן, אז זה תחילת הגאולה. הרי יצאנו לגלות על מנת לתקן. אז אם אני מתחילה לתקן, כן? זה התקדמות של הגאולה. שוב, זו התקדמות נסתרת, זו התקדמות רחוקה, זה בסדר? איפה בסרגל של הגאולה? זה כנראה במקום מאוד נמוך. בסדר? אבל כן, זה בסרגל. כן.
כאילו, איזה שאלה בשבועות שמיים בלי זה, אבל בגלות עצמם, כאילו, כל השאלות, וזה כל רק חלמו על המצרים ורצו לעלות, והיה גם איפשהו חיבור, לא בטח של דיברות, גם מכינה את זה, אז...
כנראה שלא מספיק. ודווקא אפשר לתת המון דוגמאות גם של מאוד שני דברים. אחד, מקומות מסוימים של השתקעות. השתקעות בגלות ואפילו לימוד מהגויים וכו'. ובחלק מהמקומות אפשר לראות שזה משהו כמו יותר של לשרוד, שאין לנו סיכוי. שאי אפשר, שאין לנו סיכוי.
אבל זה לא יותר משנה שדווקא לקראת הגאולה.
שאין סיכוי? דווקא לקראת הגאולה זה יותר ההשתקעות. ההשתקעות, ויש לזה גם הסבר, אני רק לא רוצה להיכנס אליו כרגע, אני אכנס אליו בגאולה, של יותר איזושהי השתקעות בדבק הזה של הגלות. כי אם זה היה כבר מקום כזה, אז זה כבר היה מקום של... שאפשר להתחיל לחזור. ובאמת, שוב אני אומרת, פרטים שמאוד רצו עשו את זה. פרטים עלו, כל השנים היו כאלה שחזרו לארץ ישראל. בסדר? אבל זה היה פרטים. זה לא נעשה באופן ציבורי וכללי. כנראה שזה עוד לא היה מספיק. עוד לא הגיע התיקון בצורה מספקת. זה לא שלא רצו בכלל, אבל אולי לא האמינו שכרגע זה אפשרי, כרגע זה נכון. זה חלק מזה. אם אתה רוצה מאוד מאוד משהו, אתה לא עסוק בכמה אי אפשר לעשות את זה. אם אתה עסוק ומראה עד כמה אי אפשר, ובאמת זה קשה. יש פה שלטון אחר, ומחלות, ולא יתנו לנו וכו'. אם אתה עסוק בזה, סימן שאתה לא מספיק רוצה. טוב, אז זו הייתה נקודה אחת, והנקודה השנייה פה, אף על פי, רק שנייה, מצד הפנימיות היא הערת פנים הולכת ומהירה, אורה אחר אורה עד אין סוף. זאת אומרת, באמת, השלב הזה של הגלות זה לאט לאט אנחנו מתארים ומתארים עוד. יש באסתר עלייה אחר עלייה לישראל ומתקדשים ומתארים, ואף על פי שמצד החיצוניות הגלות היא הסתרת פנים, מצד הפנימיות היא הערת פנים הולכת ומהירה. זאת אומרת, כלפי חוץ זה נראה הסתרת פנים, כי אנחנו לא בארץ ישראל, כי קורות לנו צרות. אז זה נראה הסתרת פנים, אבל באמת זה מקדם אותנו. זאת אומרת, כשאדם חולה, לוקח אנטיביוטיקה, ההתחלה נראית, האנטיביוטיקה גם מחלישה. אז ההתחלה יכולה לראות כאילו התרופה עושה לי הפוך. אבל זה לא נכון, כי היא עובדת, אבל בעבודה שלה היא גם מחלישה אותי, יש לה תופעות לוואי. וזה מכין את הריפוי, בסדר לא עלינו, אנשים שעוברים כל מיני טיפולים, כימותרפיים וכל מיני דברים כאלה. על פניו כלפי חוץ, המצב שלהם מחמיר, אבל באמת זה מטפל בשורש של המחלה. בסדר? אז גם פה, כלפי חוץ, זה נראה, התרחקנו מארץ ישראל, יש לנו צרות, יש לנו, זה נראה הסתרת פנים, זה נראה כאילו, אנחנו רק יורדים, אבל באמת, אנחנו בטיפול שורש. ולכן, באמת יש כן התקדמות. למרות שכלפי חוץ לפעמים זה נראה כהסתרת פנים. טוב, אנחנו בזה סיימנו את הנושא של ה... לא סיימנו, יש לנו את שש עוד. יש לכם?
כן.
כן. אז יש לנו את ההלם שבגלות והגילוי שבגאולה, את זה אנחנו לא נלמד. את הציפייה לגאולה העליונה. בסדר? פרק למתחת במעין הישוע.
כל דבר בחיים שכאילו,
למה הגלות וגאולה באופן
ציבורי,
כמו שאנחנו
עכשיו,
כאילו...
כל דבר
נראה
כמו גלות, זה כאילו בעצם גאולה
נסתרת? לא תמיד, לפעמים יש התרחקות אמיתית. בדרום הגלות. בסדר? שעבודה עבודה זרה ועשו את כל מה שזה. זה באמת התרחקות אמיתית. זה לא תיקון. אני לא שומעת. עבודה זרה מה? באמת, בהסתכלות הכוללת הצודקת. בגלל שבאמת, בסופו של דבר, אם נסתכל על השורש ודיברנו על זה, הרי שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בני אדם, עם התמודדות שנקנה את הטוב בכוחות עצמנו, זה בהכרח אומר שגם ניפול. אז זה שאנחנו נופלים, זה חלק מזה שאנחנו בני אדם, וזה הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה, וזה חלק בלתי נפרד מזה. אז אפשר גם להגיד שזה, בסדר? זה רצון השם. זה רצון השם שאין לנו את האפשרות הזאת ליפול, כדי שנקנה את הטוב. עכשיו, אז קודם כל בהסתכלות הכוללת זה נכון מאוד, בסדר? ואולי לפעמים הנפילה היא על מנת שנכיר, זה נפילה שלנו, אנחנו עשינו אותה, זה הסכנה שבזה עוד שנייה אני אגיד על זה. בסדר? אבל בסופו של דבר זה על מנת שנבין עד כמה צריך ונרצה לחזור וכו' וכו'. זאת אומרת, בהסתכלות הכוללת בוודאי שהכל מעט השם, בסדר? גם הרע, גם הבחירה שלנו, לא הבחירה שלנו ברע, עצם זה שבחרנו ברע, אלא עצם האפשרות לבחור ברע, שזה אומר שלפעמים אנחנו נבחר ברע. אם יש אפשרות, אם זה כל כך ברור שאף פעם לא נבחר ברע, אז בעצם אין לזה בכלל מקום. זאת אומרת, עצם זה שיש אפשרות שנבחר ברע, זה אומר שגם נבחר ברע. וזה רצון השם שתהיה לנו את האפשרות הזאת לבחור ברע, כדי שנקנה את הטוב וכוחות עצמנו. ולכן בהסתכלות הכוללת זה נכון. מה הסכנה שבזה? שאז אם אני נופלת וחוטאת, אני אומרת, השם רוצה שאני אפול. בוא ניפול עוד, בוא נחטא עוד, בוא נעשה עוד רע. לא. השם הביא לי את ההתמודדות הזאת כדי שאני אבחר בטוב. חלק מזה זה אומר לפעמים שגם יש גם נפילות. וזה אני נפלתי ואני צריכה לתקן. אז ברור שבסוף איך המשפט לא הכל טוב אבל הכל לטובה, בסדר? אז זה לא טוב שחטאתי, בסופו של דבר זה יביא לטוב, בסופו של דבר בתהליך הכולל זה נכון שזה טוב, בסדר? אבל ברור שיש גם התרחקות, זאת אומרת, היא כנראה תביא לאיזושהי התקרבות בסופו של דבר, וגם הקדוש ברוך הוא דואג לנו, אם אתם זוכרות שציירתי את הציור הזה של ה... קווים של החטאים שאצל הגויים אז בסוף הם נופלים ואצלנו יש איזושהי מרחיקה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא יגרום לנו, יפוק לנו בדלת בצורה נעימה, בצורה פחות נעימה וכולי, כדי שנתעורר ונחזור. יבטיח לנו שלא יהיה מבול, בסדר? שלא יהיה השמדת העולם. בסדר? זה בהסתכלות הכוללת. בהסתכלות היותר פרטית, אז כשאנחנו עושים דברים לא טובים, כשאנחנו עושים דברים לא טובים, ברור שזה התרחקות. בסופו של דבר אנחנו גם נתקרב, אבל זה התרחקות. את הגלות אנחנו לא בחרנו, זאת אומרת, אנחנו בחרנו לחטוא עד כדי שלא הייתה ברירה לתת לנו את הגלות לתקן אותנו. אבל אנחנו לא בחרנו לצאת לגלות. בסדר? זה הקדוש ברוך הוא הביא את זה. ולכן זה לא הסתרת פנים, אלא זה כדי לגרום לנו לתקן. להבדיל מכשאני חוטאת, שזה בחירה שלי, שאני חטאתי והתרחקתי. בסופו של דבר אני גם אחזור בעזרת השם, אבל בסדר? אבל זה שלי. טוב, אז בואו את פרק למד ח'. איכות הגאולה תלויה במידת הציפייה אליה. כל שידעו לרומם ולנסה את הציפייה לישועה, לצפות שהגאולה תהיה גדולה ונשגבה בדרך נס ופלא, כמו שנאמר כי מת שטחה מארץ מצרים הראינו נפלאות, יותר מקוממים את ערכה של הגאולה עתידה לבוא. אולם, אולי אני אעצור רגע, בסדר, הדבר נמד פה הם פשוטים, וגם אני חושבת שאמרנו אותם בפסקאות אחרות, בסדר? איך הגאולה תהיה יותר שלמה, יותר מהירה, יותר בנעימות, יותר במתיקות, זה תלוי בנו, ככל שאנחנו יותר נרצה אותה, נשאף אליה, ממילא נעשה מה שאנחנו יכולים בשביל זה, ממילא הגאולה, הציפיית הישועה, הציפייה זה לא סתם המתנה חסרת מעש, בסדר? זה לא המתנה שאני יושבת רגע לרגע ואומרת, וואי, הלוואי לי זה יקרה, בסדר? הלוואי לי פה לי 1,000 שקל מהשמיים. בן אדם שככה יושב על זה, הוא לא באמת רוצה את זה, מי שרוצה את ה1,000 שקל, באמת הוא ילך לעבוד על מנת לקבל אותם. בסדר, מי שיושב רגע לרגע, אז הוא רוצה את זה, אבל הוא לא באמת מספיק רוצה את זה. אז ציפייה לישועה זה גם עשייה למען הישועה. בסדר? זה ציפייה, זה אקטיבי, זה לא פסיבי. אז ככל שיותר נצפה ממילא, כי אולי תהיה יותר נשגבה, יותר ברורה, יותר וכו'. אולם, אם הציפייה לישועה אינה במדרגה הנפלאה הזאת, אין בזה השלמות המקווה, ויש צורך בצירוף אחר צירוף, זיכוך אחר זיכוך, עד שיצרפו כבור כל השיגים. זאת אומרת, אם הציפייה היא לא מספיק גבוהה, אז יש ציפייה קצת, ואז אנחנו מתקדמים קצת. ואז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים יותר, אז אנחנו עושים עוד קצת יותר ועוד קצת ומגיע וכו' וכו'. בסדר? ולזאת מוטלת החובה על גדולי הדעה, ללמוד וללמד את תוכן העתיד המזהיר, שיהיו מצפים לגאולה העליונה ונפלאה, ובזה עצמו יביאו ישועות גדולות בקרב הארץ. והגאולה תהיה במרום העוז והתפארת, ורוח השם תופיע ותחדור אל כל הלבבות, וכולם ישעו אל השם, ויזהירו כזוהר הרקיע, להבין ולהשיג עמקי הסודות והנגלות גם יחדיו. זאת אומרת, ההנהגה הרוחנית שלנו, ככל שהיא יותר תחדיר בנו, מה זה הגאולה? מה זה הדבר העצום הזה? ממילא נתחבר לזה יותר, ממילא נשאף לזה יותר, נעשה בשביל זה יותר, ממילא הגאולה תגיע יותר מהר, יותר בעוצמה, וכו' וכו'. בסדר? ככל שאתה יותר מבין מה זה הדבר הגדול הזה, אם מדי נוח לך איפה שאתה נמצא, ואתה לא מבין מה חסר לך, ולא מבין עד כמה אתה יכול להגיע גבוה, אתה גם לא שואף ופועל בשביל זה, אז אתה נשאר במקום הזה. ככל שאתה יותר מבין, ויש מצבים, יש מצבים שבאמת הגלות הייתה כל כך קשה, או בכלל בחייו של אדם, יש, לא עלינו יש מצבים קשים. ואז אדם רוצה מאוד את הגאולה, את היציאה מזה. אבל יש מצבים שהסך הכל הוא בסדר, ואתה מרגיש מאוד נוח איפה שאתה נמצא, אז אתה גם לא שואף לו יותר, אתה לא רוצה יותר, אתה לא מבין מה חסר לך. הרבה פעמים בית המקדש, אנחנו לא מספיק מבינים מה חסר לנו. ממילא אנחנו פחות שואפים, פחות עושים בשבילו. ואז לפעמים לא עלינו, מגיעה איזה צרה כדי שנתעורר, שנבין שהאזור הנוחות הזה הוא, לא, הוא אולי נוח, אבל הוא ממש לא מספיק טוב. בסדר? דיברנו על זה בהקשר של, אמרתי שגם בצד הפיזי, שכשאדם לוקח, האדם יש לו מחלה ויש לו גם כאבים, הכאב זה מתנה, כדי שנבין שיש בעיה. אם אדם לוקח תרופה וזה מכה את הכאב, לא כואב לו, אז לפעמים הוא כבר מפסיק לטפל בשורש, ואז זה לא טוב, בסדר? אז ככה גם לפעמים בגאולה. ככל שאנחנו יותר מבינים מה חסר לנו, מה אנחנו זקוקים, לאן אנחנו יכולים להתעלות עוד, אז אנחנו שואפים ודואגים. גדולי דעה אלו שממשיכים בעולם גאולה נפלאה כזאת, מזכים בזה את כל העולם כולו, ומעלים אותו לרום המדרגות, והם אשר מגינים עליו מכמה וכמה צרות, שהיו עתידים לבוא חלילה מהגאולה, לא תבוא בדרך מבריקה ומזירה כזאת. זאת אומרת, זה מה שאמרנו קודם, שאם אנחנו לא נבין מה חסר לנו, אז נצטרך לא עלינו צרות כדי שנבין מה חסר לנו. בסדר? ואם אנחנו כן מכירים מה חסר לנו ופועלים לזה, בלי הצרות, אז לא זקוקים לצרות. אז מתקדמים בגאולה בטוב.
זה האחריות של גאולה גאולה?
כן, לעזור לעם להבין עד כמה הגאולה גדולה והכרחית לנו. עד כמה היא חסרה לנו. כדי שנשתוקק, נשאף, נפעל וכו'. מה לימוד, מה קישור לתורה, לקדוש ברוך הוא.
זה נגע רוחנית.
כן. וכשם שהגאולה הכללית תלויה לפי ערך הציפייה, כך היא גם הגאולה הפרטית של כל אחד ואחד מישראל, שלפי ערך הלימוד וההתפתחות בערכים הגדולים, והבנתו בהם, ולפי ערך השתוקקותו וציפייתו אליהם, כך הוא ערך גדולתו ועלייתו בגאולה וישועתו הפרטית. בסדר, זה ברור שזה אותו דבר. כן? שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, אם אני לא מבינה שיש לי בעיה, שאני לא בסדר במשהו, אני גם לא אפעל בשביל זה. ולפעמים מאוד נוח לי איפה שאני, ואני לא מבינה שיש לי בעיה. ככל שאני יותר אלמד על המידות, על החשיבות על זה, אני אבין עד כמה יש לי לאן לשאוף, כמה יש לי לעשות, ממילא אני אשתוקק לזה, ממילא אני אעשה, ממילא אני גם אגאל. בסדר? טוב, אז עכשיו אנחנו נתחיל את נושא הגאולה. האמת היא שכל שנה אני מתחילה את נושא הגאולה בזמן קצת שונה, וכל פעם אני אומרת, וואו, זה בדיוק מתאים, אז תמיד זה מתאים, כי תמיד יש ענייני, מה? בלוח השנה יש לנו כל הזמן ענייני גאולה, ברוך השם. אבל ככה, באמת לקראת פסח, ואחר כך הגאולה הזאת מדברת יותר על יום העצמאות וכל הדברים האלה, אז בכלל ככה מצוין לנו, אבל שוב אני אומרת, תמיד זה מאוד מתאים. זהו, חלק מהנקודות של הגאולה השחלנו אותם תוך כדי, כי לא התאפקתי כששאלו שאלות על הנושאים האלה, לא התאפקתי וקצת זרקנו מהדברים האלה. עכשיו אנחנו נראה אותם ממש בפנים ונלמד את זה ככה שלב אחר שלב. הבנו, אני אסכם קודם כל שנייה את מה שהבנו עד עכשיו. למדנו מה היא ארץ ישראל, מה היא תורמת לנו, באמת מה היא עושה לנו, בעבר לה סתם ארץ ישראל שלנו, אנחנו קשורים אליה. כמו שאמרתי כמה פעמים, למדנו איזה 9 או 10 דפי מקורות על הקשר שלנו לארץ ישראל, אפשר ללמוד גם 20 וגם 30. אבל בכל זאת זה גם מראה לנו עד כמה, וואו, יש עוד המון דברים גדולים שאנחנו מספיק מודעים אליהם, וגם מה שכן למדנו כן מחבר אותנו יותר, וגם ככל שיותר אנחנו לומדים את זה, אנחנו יותר יכולים לספוג את הדברים האלה מהארץ. כשאנחנו לא מודעים שזה מה שהיא נותנת לנו, אנחנו לא כלי לקבל את זה, וככל שאנחנו יותר לומדים אנחנו מקבלים את זה. אחר כך ראינו את הגלות, למה יצאנו לגלות, בשביל מה יצאנו לגלות, מה היא עושה לנו הגלות לטובה, מצד שני גם קצת תופעות לוואי שיבואו עוד יותר לידי ביטוי בלימוד של הגאולה. ועכשיו אנחנו מתחילים בגאולה. אם אני אתייחס למה שאמרנו קודם, אז כבר התחלנו ללמוד על הגאולה כשהתחלנו את הגלות, אבל פה אנחנו כבר מתחילים ללמוד על הגאולה הגלויה, לא הנסתרת. בסדר? אם הגלות זה הגאולה הנסתרת, פה זה הגאולה הגלויה. אבל גם בגאולה הגלויה יש רגעים, שלבים, מעשים, דברים נסתרים, שלא תמיד אנחנו רואים איך זה גאולה, עולם הגאולה בצורה הזאת וכו'. ואני אגיד שני דברים שאמרתי אותם כבר, ואנחנו נחזור עליהם עוד הרבה, צריך לחזור עליהם הרבה בחיים, גם לעצמנו, כי במפגש עם המציאות, כמה שאנחנו לומדות את זה, במפגש עם המציאות, המציאות כל פעם מציסה לנו את זה מחדש. אז אנחנו צריכים לדעת שהגאולה זה תהליך, זה לא משהו חד פעמי, זה לא משהו קפיצה אחת ובזה זה נגמר, זה תהליך. תהליך זה אומר שיש גם עצירות ויש גם נציגות, ויש תהליך איטי ויש תהליך זריז, ויש תהליך גלוי, ויש חלקים בתהליך שהם גלויים, וחלקים בתהליך שהם נסתרים יותר, וכו' וכו'. זה תהליך. והרב צבי יהודה היה אומר שאמונה זה סבלנות. אמונה זה סבלנות. ובתהליכים צריך סבלנות. בגאולה צריך סבלנות. מי שרוצה לעבוד על מידה שלו, וחושב שברגע שהוא רוצה לעבוד עליה, למחרת הוא מצליח, אז הוא כל כך מתאכזב שהוא כבר לא רוצה להמשיך לעבוד. אין דבר כזה. זה לימוד קבוע, זה עבודה קבועה, זה התמודדות, זה זמן, זה ככה זה. אז קל וחומר, בבנון של קל וחומר, שיש לנו פה לגאול עם שלם ואפילו עולם שלם. כי הרי הגאולה של העולם כולו תלויה בגאולה של עם ישראל. ובשביל זה, זה תהליך. ואני יוסיף עוד נקודה שאמרנו אותה גם הרבה פעמים, שלכל דבר יש גם בעולם של הטבע, בעולמות עליונים לא, אבל בעולם של הטבע, שהקדוש ברוך הוא ברא, יש לכל דבר גם תופעת לוואי, וגם עליה צריך להתגבר. אז זה עוד נקודות, זאת אומרת, אם יש משהו שאנחנו נבין, נגיד, וואו, זה גאולה, אבל יש לזה תופעת לוואי. אני אדגים, הרמב״ם אומר שבמידות אנחנו צריכים להגיע לדרך האמצע, נכון? מכירות את זה. אבל כדי להגיע לדרך האמצע, לפעמים אתה צריך ללכת קצת לקצה השני, כדי לחזור לדרך האמצע. נכון? כמו שאומרים על קפיץ, שאתה מותח אותו ואז הוא חוזר לדרך האמצע. כמו הרבה דברים בטבע. אבל כשאני הולך לקצה, ברור שיש לי הפסדים ויש לזה תופעות לוואי. זאת אומרת, אם אני פזרנית, ואני רוצה, יש פזרנות ויש קמצנות ויש נדיבות באמצע. אם אני פזרנית ואני רוצה ללמוד להיות נדיבה, לא פזרנית, אז אני לכמה זמן הולכת לצד השני של הקמצנות. אז השלילי שבזה שאני קמצנית באותו שלב, בסדר? הפסדתי, הפסדתי. אבל אני עושה את זה על מנת להיות באמת נדיבה ולא פזרנית. בסדר? אז יש לזה חוסרים. כמובן שאני הולכת לקצה השני ונשארת בו, לכן דרך אגב, גם בעבודת המידות אנחנו אומרים, שאין דבר כזה בעצם מידה רעה. אין יצרה. יש כוח. ואת הכוח הזה צריך לדעת להפעיל לכיוון החיובי, צריך לדעת להפעיל במידה. כי אם אני אקח את זה לקצה השני, אז הפסדתי. בסדר? הפסדתי. מה ההפך של כעס? מה המידה ההפוכה של כעס? אדישות. בסדר? זה קשה למצוא מה ההפך של כעס. בסדר? כעס זה אחת המידות, אחת משתי המידות, שעליהם אומרים שכן צריכים להיות קצת בקצה השני. כן? שלא ממש אמצע. זה בכעס ובגאווה. אבל מה, ההפך זה אדישות. אז אם אנחנו כל הזמן כועסים בזה, אז אנחנו רוצים להיות אדישים שלא אכפת לנו מכלום? ממש לא. אז אני לא רוצה להפסיד. הכעס אצלי בא מאכפתיות. אז אני לא רוצה להפסיד אכפתיות, אבל אני כן רוצה לעבוד על הכעס. אז ההפרדה הזאת היא זה דבר שהוא תהליך והוא לוקח זמן. וכדי לא לאבד את זה לגמרי, אני לא רוצה ללכת לגמרי לקצה השני וכו'. אנחנו נראה מה הכוונה כשאנחנו מדברים על הגאולה, אבל זה צריך לדעת קודם כל לפני שמתחילים. שאמונה זה סבלנות, שגאולה זה תהליך, שאנחנו עבדי השם ולא השם עבד אצלנו, אני עבדך, אנא השם כי אני עבדך. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא מוביל את הגאולה בצורה הזאת, כנראה שכך זה צריך להיות. ואי אפשר לשאת מהצד ולהגיד לא, לא, זה לא גאולה, ככה לא עושים גאולה. זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא מוביל את הגאולה, והוא יודע למה הוא עושה את זה. ואי אפשר לבוא ולהגיד, להסתכל, זה הרציוד היה אומר, להסתכל בעיניים גדולות, לא בעיניים קטנות, לא בקטנות. ובעיניים גדולות, כן, גם התופעות ה... עכשיו, מה שעושה הרב קוק, שזה עושה לנו כל כך טוב, הוא מסביר לנו מה עומד מאחורי הדברים. ואז כשאנחנו מבינים, אז גם יותר קל לנו לקבל את זה שזה נעשה בצורה הזאת. אבל צריך לדעת שיש גם נקודות שאנחנו לא מבינים. שבאמת היינו רוצים שהם יהיו אחרת. אבל מאותם נקודות שאני מבינה, אני משליחה לנקודות שבהם אני לא מבינה. מאותם נקודות שקל לי בהם, אני משליחה למקומות שקשה לי בהם. בסדר? וזה, כל הדברים האלה אנחנו חייבים לדעת לפני שאנחנו לומדים את הגאולה, זה יעלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז בואו נתחיל. אנחנו שוב חוזרות להקדמה שבת הארץ. אני מזכירה שגם את ארץ ישראל התחלנו מהקדמה שבת הארץ, גם את הגלות התחלנו משם וגם את הגאולה. אמרתי שבכל הנקודות אנחנו מתחילות ממקורות מהקדמה לשבת הארץ, אני לא אזכיר כרגע מה זה הקדמה לשבת הארץ. בסדר? והנה אתם רואות שההגדרה פה זה החלק השלישי, התיקון. בסדר? החלק הראשון היה האידיאל של עם ישראל בארץ ישראל. אחר כך החלק השני היה הקלקול שבעקבותיו יצאנו לגלות. החלק השלישי זה התיקון. קץ ישועה נסתם חרך. ליבה לפומה לוגליה. בסדר, הנקודה מהשני המשפטים האלה זה, וכתוב לכם את זה פה גם בסוגריים, אנחנו לא באמת יודעים מתי, כשאנחנו בגלות, אנחנו לא באמת יודעים מתי תתחיל הגאולה. אנחנו לא יודעים מה השלם שהנה, נגמר התיקון, דיברנו, כן נגמר התיקון, לא נגמר התיקון, רוצים, לא רוצים. אנחנו לא באמת יודעים. לא אמרו לנו זה ייקח 10 שנים, זה ייקח 2,000 שנה. לא אמרו לנו. וגם אסור לחשב את הקץ, אנחנו יודעים את זה. האמת היא שלמה לא אמרו לנו? למה? מה? אסור לחשב קיצים? לא. למה? כי אומרים שזה גאולה?
לא, שמובילים השנים.
כי יש דבר בסיסי שכתוב כמה שנים העולם מתקיים, את הדבר הבסיסי הזה. אבל בתוך זה בדיוק מתי יקרה זה, מתי יקרה זה, מתי יקרה זה, אז אסור. למה זה יכול להשתנות? יפה, אז אין מה להגיד לנו מראש מתי תהיה הגאולה. זה תלוי בנו כמה זמן ייקח התיקון הזה. יש איזשהו גבול, יש איזשהו קצה שאם לקראת שנגיע לשם זה לא יקרה, אז הקדוש ברוך הוא ידחוף אותנו כדי שאין נבחר בזה וזה יקרה. בסדר? ושוב, הדחיפה הזאת יכולה להיות נעימה, יכולה להיות גם לא נעימה. כי למה? כי תמיד תביא בסוף לבדרך הטבע, כי הקדוש ברוך הוא קבע שהעולם יתנהל בדרך הטבע. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבחר בזה, אז אם לא הבנו את זה מעצמנו, אז הוא ידחוף אותנו להבין את זה, ולפעמים זה בדרך פחות נעימה להבין את זה. בסדר?
הסיפור של פורים,
אם
מחשבים
כמה,
זה לא
קשור? שמה? קודם כל אנחנו מדברים על זה אחרי. אבל דרך אגב, היו שלבים, נגיד מרד בר כוכבא. ובגלל שהם אמרו, רגע, הנה, עובר מספיק זמן, אז יאללה, זה אומר שצריך להתחיל את הגאולה. לצערנו, המרד הזה נכשל. אבל שוב, זה היה יכול להיות גם לפני, וזה היה יכול לחכות גם אחרי, וגם הגאולה הזאת של בית שני, של ממש של בית שני, בניין בית שני, לא הייתה גאולה מלאה. אמנם נבנה המקדש וכולי, אבל אחרי גדול מעם ישראל נשאר בגלות, עשרת השבטים עבדו לנו כבר מבית ראשון. זה לא היה מלא. בסדר? אבל באמת, כי אמרו ש-70 שנה לפי כל החשובים והדברים, באמת אז כבר כן צריך להיות. ועובדה שיש פעמים ש... כי כן כתובים דברים שאמרו את זה, שהגלות הזאת היא ש-70 שנה זה בערך הזמן שצריך לקחת. אבל שוב, אם היו חוזרים בתשובה לפני, זה כבר היה קורה לפני. וגם אז בגלל זה עשו מעשים, שיש לב שהמעשים האלה הצליחו, ויש לב שהמעשים האלה לא הצליחו. בבית שני זה הצליח שוב לא במילואו, אחרי חורבן בית שני מרד בר כוכבא זה לא הצליח. עד הגאולה שלנו היום. בסדר? אז זה לא מדויק. חוץ מזה, בכלל, הכל נושא הזה של חישוב קיצים הוא מורכב. מה כן בתוך זה מותר, מה לא, לא נכנסת לזה, לא יודעת את זה. בסדר? בכל אופן, אנחנו אומר הרב קוק בפתיחה, אנחנו לא באמת יודעים את זמן המדויק של הגאולה. גם אם היינו יודעים את הזמן המדויק של הגאולה, מה הסכנה בזה? לא נעשה כלום. ואז גם לא נזקק שזה כבר מגיע. בסדר? ולעומת זאת, אם אנחנו לא עושים והיא לא מגיעה בזמן שחישבנו, אז זה מערר לנו את כל האמונה. כי אמרו לנו שזה יגיע, והנה זה לא מגיע. בסדר? אז כאן הוא אומר, אנחנו לא יודעים. בסדר? מי בא בסוד לדעת מתי תארו כליל הארץ והגוי מטומאת הנידה אשר להם? לא זוכרת מה זה המילה הזאת שנפלה פה. מתי ישוב הרוח או משהו כזה? המסתתר בעצמיותו ונגלה בפעולותיו. כפי מידת הכשרת המצבים החיצוניים, המכשירים את התגלותו באומה ובארץ אל תערו וחוסנו. ומתי הגיע עד דודים, אשר בהתחבר האומה והארץ יחד, יפעל כל אחד מהם על חברו לטובה ולברכה. ולא כאשר היו בימי החושך, אין איתנו יודע עד מתי. בסדר, כל המשפטים האלה זה תיאור של השלב של הגלות ושלב של הגאולה. מי מאיתנו יודע? אנחנו לא יודעים. לא יודעים מתי, לא יודעים להגיד את הזמן המדויק שזה יקרה. בסדר, זה קודם כל. אנחנו לא יודעים מתי תגיע הגאולה. החזרה שנתאר מהטומאה, ומצינו את מה שהגלות הייתה אמורה לתקן, ונחזור להשפיע על הארץ והארץ עלינו וכו' וכו'. זה מה שהוא אומר במשפטים הקודמים. מי יודע מתי זה יקרה? אנחנו לא יודעים. על הגאולה, מהגלות הזאת, על הגאולה הזאת. רגע, אז הנה. בסדר? קודם כל, מי יודע מלפני כן, מתי זה יקרה? שנים, זמן, אני מדגישה הזמן, אף אחד לא יודע מה הזמן. אלא, עכשיו יגיע אלא. בסדר? ובכן, איננו נשואות לחזות את חוויוני המסתרים במקום רואים. בחזון קץ המגולה שחכמים מאז הביאו. זאת אומרת, אף אחד לא נתן לנו זמן. אבל מה כן נתנו לנו, חכמים? סימנים? אבל מתי הסימנים האלה יקרו? לא אמרו לנו. נתנו לנו סימנים שאם הדברים האלה קורים, סימן שמתחילה הגאולה. נתנו לנו סימנים. עכשיו בואו נקרא, משפטים שכולכן מכירות, כותבים אותם על כל קיר בסניף וכאלה. אין לך קץ מגולה מזה. שנאמר, איפה כתוב אין לך קץ מגולה מזה? בסנהדרין. זה גמרא. בסדר? על מה הגמרא מסתמכת? את מה היא מצטטת? שנאמר ביחזקאל, חזקאל זה תנ"ך, אני בכוונה אומרת את זה, אנחנו עוד נסביר גם למה הגישה של החרדים לפעמים נגד המדינה וכל מיני דברים כאלה, נסביר את זה בהמשך. אבל כל מיני אמירות שאומרות, טוב, הרב קוק אמר שזה גאולה, הרב קוק זה לא הרב שלי. מה זה הרב קוק? הרב קוק אמציא מזה? יש פה גמרא, יש פה תנ"ך שאומרים את זה. אז איך הם בכל זאת? לא, אני לא עונה כרגע. זה לא נסביר בהמשך. בסדר, אבל זה חשוב שנדע את זה. הרב קוק מסביר לנו למה זה בדרך הזאת. איך זה קורה ככה? את זה הוא מסביר לנו, נכון. אבל הוא לא המציא את זה שזה סימני הגאולה, שזו גאולה, זה כתוב. בסדר? שנאמר ביחזקאל המדבר, שאת הפרק הזה אנחנו נלמד פסוק אחר פסוק, בהמשך. ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ופניתי אליכם ונאבדתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים והחרבות יבנינה, והרביתי עליכם אדם ובהמה, ורבו ופרו, והושבתי אתכם כקדמותיכם, ועטיבותי מראשותיכם. אני בכוונה עוצרת כאן שנייה לפני הסוף. בואו נחזור אחורה, מה הם הסימנים? מה הם הסימנים של הגאולה? ארץ ישראל נותנת פירותיה. סימן מספר אחת. זה לא סתם מובא בסדר הזה. סימן מספר אחת, ארץ ישראל נותנת פירותיה. זה חומרי או רוחני?
חומרי.
חומרי, גשמי. זה רוחני מאוד. בסדר? אבל על פניו, בשלב ראשוני, גשמי, ארץ ישראל נותנת פירותיה. אוכל. אוכל זה הדבר הכי בסיסי של בן אדם, שמשותף לאדם עם בעל חיים אפילו. בסדר? ארץ ישראל, אנחנו כבר יודעות להבין שעומד מאחורי זה רוח גדולה, כמו שלמדנו על ארץ ישראל, עוד שנייה נגיד את זה גם. בסדר, אבל על פניו, גשמי לגמרי. ארץ ישראל נותנת פירותיה, יופי, מה עוד? שזה אומר?
ילודה.
ילודה, ריבוי דמוגרפי, בסדר? מה עוד? מה עוד זה יכול להיות, הרביתי אליכם אדם? יישוב ארץ לפני כן? חזרה לארץ, קיבוץ גלויות. האמת היא שיש פסוקים נוספים שעוד יותר מדברים בצורה מפורשת על קיבוץ גלויות. שוב, כשאנחנו נלמד את הפרק הזה, פסוק פסוק, אנחנו נראה את זה. בסדר? קיבוץ גלויות. גם על פניו זה חומרי או רוחני?
חומרי.
שוב, זה רוחני מאוד. בסדר? המשרד שב לארצו, כי אנחנו יודעות היום כבר שזה דבר גדול. אבל על פניו, אנשים אורזים את מטלטליהם, מגיעים לארץ ישראל. אפשר לעשות את זה בלי תורה? בלי רוח? עובדה. שוב, אנחנו נסביר למה זה ככה, ומה, איך התורה כן מבפנים עושה את זה. שוב, אבל אני אומר כרגע כלפי חוץ, פשט. פשט, אפשר לעשות את זה גם בלי תורה? אפשר. בסדר? וזה גם קרה, בדיוק. אנחנו גם, שוב, אמרתי, כל אנחנו נסביר למה, הרב קוק מסביר לנו. בסדר? אבל קודם כל, זה הפסוקים יחזקאל, אמרנו פירות, אמרנו דמוגרפיה, אמרנו קיבוץ גלויות, עלייה, בסדר? והרביתי עליכם אדם ובהמה. בסדר? זה שוב, זה ריבוי חומרי, זה ריבוי, בהמה זה ריבוי של רכוש. בתקופות שזה בהמות, זה בהמות, בתקופות של דברים אחרים, זה דברים אחרים. ורבו, פרו, והושבתי אתכם כקדמותיכם, ועטיבותי מראשותיכם. יש לי בית נוח וטוב, יש לי מיטה לישון עליה. עד כאן הכל מה? חומרי לחלוטין. תשימו לב כמה מילים של גאולה חומרית. שוב, בסוגריים, הכל רוחני. בסדר? כלפי חוץ, יכול אדם לחיות עם הדברים האלה גם בלי רוח. בסוף של הדברים האלה, המילים שדילגתי עליהם, וידעתם כי אני השם. תשימו לב, ושוב אני אומרת, אנחנו נחזור על זה ונראה את זה בתוך הפסקאות שהרב מביא לנו, ונראה את זה בתוך הפסוקים עצמם. וידעתם כי אני השם לא הגיע בשלב ראשון. זה לא היה המילים הראשונות של הפסוקים, גם לא האמצע. זה הסוף. זאת אומרת, היה לי ארץ נותנת פירותיה, היה לי יישוב הארץ, היה לי קיבוץ גלויות, היה לי דמוגרפיה, היה לי נוחות, היה לי עשירות. ואחרי זה גם וידעתם כי אני השם. לא בהכרח בשלב ראשון. למה? עוד נבין. בהמשך בסדר, אבל קודם כל צריך לראות את זה. סימני הגאולה זה בית מקדש? לא. בוודאי שבסוף זה גם בית מקדש, כן? זה לא גאולה שלמה בלי בית מקדש. אבל זה סימן גאולה? סימן גאולה זה שכולם עובדי השם? למה שוב? אנחנו עוד לא מבינים למה, אבל אני שואלת פה בפסוקים, זה כתוב? זה סימני הגאולה הראשונים? שכולם חוזרים בתשובה, חוזרים אל הקדוש ברוך הוא, חוזרים בית מקדש, ממלכת כהנים וגוי קדוש, הנהגת מדינה הלכתית. לא, זה לא מה שכתוב. זה כתוב, זה קורה באיזשהו שלב. יכול להיות שככה, יכול להיות שככה, זה בטוח לא מהסימנים הראשונים. וזה לא סתם, שוב אני אומרת, הסבר עוד מעט, לאט לאט נסביר, בסדר? לא היום, לא נספיק היום, כן? וגם לא בתוך שאת הכל, זה לאט לאט, זה כל הנושא של הגאולה שאנחנו לומדים. אבל קודם כל עובדתית, זה מה שאנחנו אומרים עובדתית, בסדר? זה לא הסימן הראשון, יש כמה סימנים קודמים. כמה, לא אחד, בסדר? יש לנו ככה ממש עוד כמה דקות. אז קודם כל ראינו מהתנך, ממשיך הרב קוק, כדי להגיד לנו איך נדע מתי נגיע הגאולה. כל עוד שלא קלה זעם, כל זמן שבמעמקי רוח האומה והארץ לא שרה עדיין חילתה מהם, הייתה אז כל סיבת פנייתה רק אל קודש השם, רק מרוב שממותם, מפני שלא היה להם כל עניין לקחת לב אדם החי, חיי חומר עלי אדמות. אבל אילו התגלו אז בחיי חברה ומשטר, מיד היה מתגלה רוח היבובים אשר בחובם, והשחתות העתיקות השובנה ותקיצנה. ולכן, נסתם עד אז כל חזן רוח הארץ, נשכחה כמת מלב כלל האומה. והיחידים שעלה אליבן לפנות אליה, לא היה להם כלל שום עניין המתייחס לצידר חומרי הארצי. אומר הרב קוק ככה, היה לנו, היינו בארץ ישראל, חטאנו, הידרדרנו, תזכרו, אמרנו את זה כבר, שהמקום שהכי נפגע זה ההנהגה הציבורית. ההנהגה הציבורית המעשית, להניג אותנו בארץ ישראל, זה לא רק עבודת המקדש. אנחנו עם, אנחנו צריכים ביטחון, אנחנו צריכים כלכלה, אנחנו צריכים וכולי, בסדר? זה המקום שהכי נפגע, זה הלב, זה המקום שהכי נפגע. אחת המטרות שבגללה יצאנו לגלות הייתה לעזוב, אתם זוכרות? לעזוב את הציבוריות, לעזוב את כלל ישראל. זאת אומרת, המצב היה כל כך מקולקל שלזמן מסוים, לצערנו היה ארוך, אבל לזמן מסוים היה צריך לעזוב את זה ולעסוק רק בתיקון הפרטי, הרוחני, על מנת שנצליח לחזור וליצור כלל גדול. אל תשאלו עכשיו, אבל לא יצרנו כלל גדול. בסדר? נגיע לשם. בסדר? אבל זו הייתה המטרה של הגלות. למדנו את זה כשלמדנו את התחלה של הגלות. אז עזבנו את הציבוריות, יש תיקון פרטי. אומר רב קוק, כשעסקנו בתיקון פרטי, ועדיין לא תיקנו את הפרט כמו שצריך, לא השתוקקנו עדיין לחזור לציבוריות. למה לא השתוקקנו לחזור לציבוריות? קודאינו עסוקים בתיקון הפרטי. אז לא השתוקקנו לחזור לפה. התיקון הפרטי הרוחני, ואנשים באמת התעלו, רוב שנות הגלות, אני לא מדברת כרגע על הסוף, שאז כבר הייתה התבוללות וכאלה, ואמרנו שנסביר למה דווקא אז הייתה התבוללות והתחלנות וכו', אבל רוב שנות הגלות זה לא היה, ביחידים אולי, אבל ככלל זה לא קרה. כי באמת עסקנו בתיקון הפרטי ובאמת עלינו, באמת תיקנו את הפרט. והוא אומר פה באותה תקופה שהיינו עסוקים בתיקון הפרט, וזה טוב שהיינו עסוקים בתיקון הפרט, זה לא טענה. לא באים פה ואומרים, למה לא חשבתם על הכלל? למה לא רציתם לחזור להקים מדינה? לא, 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 זה לא היה השלב. זה היה השלב של תיקון פרטי. אתה לא יכול להגיד לאדם חולה במיטה, תקום כבר, תחזור לעבודה, כשהוא עוד בקושי יכול לקום לשבת במיטה. רגע, רגע, הוא צריך להתחזק ולאט לאט לחזור. אז השלב הזה זה שלב, ולכן הוא אומר שהפרטים שכן השתוקקו אז לארץ ישראל ורצו לעלות לארץ ישראל ברובם, עשו את זה כפרט, והם הבינו שכפרט הם לא... הם חוזרים לארץ ישראל כי הם משתוקקים לקדושתה. אבל הם לא יכולים להקים פה עכשיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. הם לא יכולים לחזור לציבוריות, וזה גם לא ממש דיבר עליהם. הם פשוט כל כך התקדמו מבחינה רוחנית, שהם הרגישו את החוסר הרוחני בארץ ישראל. ולכן הם משתוקקו בפן הרוחני הפרטי שלהם, הם משתוקקו לבוא לארץ ישראל. לא השתוקקו לכלל של הגאולה. בסדר? כי זה היה השלב. זה שלב מסוים בגלות שסימן שעוד לא הגיעה הגאולה. הגאולה עוד לא יכולה להגיע כשאנחנו עוד עסוקים בתיקון הפרטי. בשביל זה יצאנו לגלות. כשזה יסתיים, אז הוא לא יכול להגיע השלב. מהו השלב הזה, איך הוא קורה? נמשיך בפעם הבאה. כן, עכשיו, מה זה ציבורים? בסופו של דבר זה גם פרטי, אבל כעם. זאת אומרת, גם בגלות אנשים היו צריכים להתפרנס, זה לא שהם לא חיו חיי חומר. גם בגלות היה להם יצר, אבל חיי חומר כעם. בסדר, זאת אומרת, התורה, לאיפה היא הייתה מחוברת בגלות? לחיים הפרטיים. גם בגלות היה צריך לתת ולשאת באמונה, בסדר? כאילו, ביושר וכו'. אבל זה בפן מאוד מאוד פרטי, זה לא כעם. בפן פרטי אין לי ברירה, אני צריכה לישון כדי לעבוד את השם. אני צריכה לאכול כדי לעבוד את השם. בסדר? אבל זה לא הפן הכללי של עם ישראל.
תודה רבה.
תודה רבה.